שלום לכולם, אנחנו היום חוגגים את פרשת בשלח, שבת שירה, שבוע מדהים, שבוע עצום, הזדמנויות לאינסוף, אבל בעצם השבוע הזה, פרשת השבוע הזאת, מרכזת לנו כל כך הרבה היבטים של מהות החיים האנושיים, שזה מדהים בצורה לא רגילה, וצריך ממש לקחת הזמן ולהתעמק בזה, כי זה, יש פה הרבה מאוד עניינים שהם בעצם הולכים סביב דבר אחד. בואו ניתן קצת את הרקע. פרשת שמות, התחלה של השובבים, אלה שמות ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, ואיך אני לוקח את זה אישית ליומיום שלי, כותב לנו רבי חיים ויטל, ספר הליקוטים, בעצם מדובר בני ישראל הבאים מצרימה, אלו הם, זה מדרש, יש הרבה פירושים לכל פסוק, אבל המדרש הוא שאלו הם כוחות הנשמה שיורדים אל הגוף, וככל שהגוף מתבגר, יותר ויותר כוחות של נשמה נכנסים אל הגוף. והעבודה שלנו זה להתגבר על הגוף, כי הגוף הוא הכלא של הנשמה, ולכן הוא נקרא מצרים משום צר, ופרו הוא היצר הרע, כשעורף העורף זה פרו, גם מפרע, כל ההפרעות שיש לנו במיצוי של החיים שלנו זה בעצם פרו. אז פה מגיע העניין האישי של כל אחד מאיתנו, במלחמה ספר שמות, המלחמה שלנו היא בעצם לעלות במדרגות, שזה בעצם נקבע על ידי ההכרה שלנו, וההכרה שלנו קובעת בעצם את האינטראקציה שלנו עם מי שמפעיל את כל הבריאה, ומי שהוא בעצם המטרה של כל הבריאה, וזה בורא עולם. והאינטראקציה שלנו עם בורא עולם, היא בעצם שקובעת את איכות החיים שלנו, ובעצם את כל הסיפור שנקרא החיים האנושיים, האם אנחנו משתפרים, האם אנחנו מתקדמים, הכל לפי המדרגות של ההשגה. ופרשה הקודמת, פרשת בו, דיברנו על בו אל פרו, שלמדנו שהזוהר בעצם מלמד אותנו, כדי להיכנס בפרו, כלומר, לחסל אותו בשפה העברית של הסלנג המודרני, אתה צריך להיכנס לתוכו, ולהכניס, לחדור לתוכו, ולהכניס לשם אור, כי המאור שבא, יחזירו למוטב. כל מיני טיפולים, פסיכולוגים וכולי לא יכולים לעזור, רק אור רוחני אמיתי, שאותו אנחנו מקבלים דרך התורה והמצוות, האור הזה שאנחנו מכוונים אותו, מרכזים אותו, לתוך הנחש הפנימי, לתוך הפרעו, התנים הגדול היושב על יעוריו, אנחנו יכולים באמת להשיג הישגים של תיקון. ופה, אנחנו נכנסים לדבר מאוד מאוד חשוב. בשירת הים, ישנו פסוק, פסוק בשמות פרק ט' ו', ימינך אדוני נעדרי בכוח, ימינך אדוני תרעץ אויב. רשי, למה ימינך פעמיים? ימינך ימינך. והתשובה, וזה מביא, זה מביא לנו בעל הסולם, רבי אשלג, אפשר למצוא את זה באוצרות הסולם על התורה, ספר מדהים, שאוסף מדרשים של רבי אשלג עם פירושים, כל פרשה בנפרד, הוא אומר ככה, ימינך ימינך שתי פעמים, כשישראל עושין את רצונו של מקום, השמאל נעשית ימין. השמאל מתהפך לימין, ואז יש לנו פעמיים ימין. מה אומר רשי פה? תזכרו, רשי זה הרבה לפני הזוהר, הזוהר התפרסם 200 שנים אחרי רשי. ופה אומר לנו רבי אשלג, הקדמת ספר הזוהר, סעיף קוף א', כי באמת, כל ריבוי הסתירות נגד ייחודו יתברך. מה זה ריבוי הסתירות? קונפליקטים. כאשר יש לנו סתירה בין אם יש בורא עולם, איפה הוא היה בזמן? למה הוא לא... איך יכול להיות שיש בורא עולם ויש כזה חוסר צדק? איך יכול להיות שהוא משקר בצומצח נשוחושה ובורא עולם לא מעשה פה סדר? זה נקרא ריבוי סתירות. ריבוי הסתירות מביאים לפי רבי אשלג, הביאו את המין האנושי לכך שאולי יש שתי השגחות, אל האור ואל החושך, או בכלל ריבוי השגחות, פגניזם, יש הרבה כוחות, ולכן יש סתירות כי הם רבים ביניהם. המין האנושי פשוט לא יודע להתמודד נכון עם ריבוי הסתירות. כלומר, אם יש בורא עולם, צריך להיות צדק, אז למה אין צדק? ולכן הוא קורא לזה ריבוי הסתירות נגד ייחודו. אם הוא יחיד, יש מונותאיזם, אין עוד מלבדו, כל הארץ כבודו. אז זה נקרא סתירות נגד ייחודו. התברך שאנו תואמים בעולם הזה. אבל יש לזה מטרה. אף על פי שמתחילתן, כלומר הסתירות האלה, המלחמות הפנימיות שלנו, הספקות על בורא עולם ועל ההשגחה שלו, אפילו שמתחילתן הן מפרידות אותנו מהשם יתברך. כי כל הספקות האלה, כל הפחדים האלה, כל הקושעים האלה, כל הסתירות האלה, אז רגע, אז למה, אז איפה בורא עולם? למה הוא לא משגיח עליי ולמה הוא לא עוזר לי? אז זה מפריד אותנו מהשם יתברך. כי הכל, תזכרו, הכל זה מקום התודעה שלנו. הנה ביותנו מתאמצים לקיים התורה והמצוות באהבה, בכל נפשנו ומעודנו, כמצווה עלינו. דהיינו על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרנו. כלומר, כאשר אדם עושה באמת מאמצי על להתגבר על היצר, על הפחדים, על הכעסים, זה לא קל. זה עבודת חיים, ולא תמיד חיים אחד, פרק חיים אחד מספיק, לפעמים צריך גלגול אחרי גלגול. אבל שאנחנו מתאמצים לקיים את התורה הממצות, באהבה, לא רק לקיים, שזה יהיה באהבה בכל נפשנו ומעודנו, כמצווה עלינו. כלומר, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרנו. למה זה חשוב? כי כל זמן שאנחנו בגוף, במצרים, עם פרו, עם כל הרע של הגוף, גוף נגוף, מלא אספסוף, יש לנו בחירה. ומה זה אומר בחירה? זה אומר שאנחנו צריכים להתמודד עם כל הרעשים האלה, עם כל הסתירות שבעצם בשכל שלנו, הסתירות האלה מכחישות את ייחוד הבורא. כי אם הוא לא מצליח להשגיח עלינו פה ואין צדק, אז איך הוא, או שאין לו כוח, או שהוא אין כזה דבר. ולכן היום יש כל כך הרבה אנשים שהם טוענים שמתאיסטים, מכל הבלגנים שיש, אבל זה לא הסיבה היחידה. אבל נניח שאנחנו מגיעים לעשות את העבודה, ומה זה להשפיע נחת ליוצרנו? הרי כל המטרה של האדם זה להתחבר לכוח האינסופי של הבורא, אבל מכוח חוק שברואי צורה, רק כאשר אנחנו בשליטה של הגוף, אז זה רצון אנוכי, ואנוכיות זה סוף, ובורא עולם הוא אינסוף. סוף ואין סוף לא יכולים לתקשר. ולכן ככל שהגאווה והכאב והבלבול שולטים בנו, כך אנחנו מתרחקים מבורא עולם, מהברכה שלו ומהאמונה האמיתית בו. והעבודה שלנו במצוות זה כדי להפך את הרצון לקבל האנוכי שלנו, לרצון לקבל על מנת להשפיע נחת רוח. כלומר, שכל קבלה שלי, היא כדי לעשות נחת לבורא עולם, שהוא ברא אותי כדי שאני אהנה מהחיים ואהיה מלא באהבה ושמחה מכל דבר. וזה לא קל, כי יש כל כך הרבה כוחות שמחמיצים וממרמרים לנו את המציאות. וכל אלו כוחות הפירוד אינם משפיעים עלינו להיגוע משהו מעבד השם. כלומר, שאנחנו מגיעים למדרגה שכל כוחות הפירוד כבר לא משפיעים עלינו. כי עבדנו והשקענו ועבדנו והשקענו בתורה המצוות כדי לזכך את כל תפיסת הסתירות הזאת. להגיע למצב שאין שום השפעה של כל הסתירות האלה לגרוע משהו מעבד השם בכל נפשנו ובכל מעודנו. ואז שהגענו למדרגה הזאת, שהצלחנו להפך את הרצון לקבל לעצמו, כי יצר לב אדם רע מנעוריו, והצלחנו להפוך את זה, להפוך את המהות של הגוף למהות של השפעה ונתינה, וקבלת שפע ועונג מבורא עולם, על מנת לעשות לו נחת רוח. כלומר, אני לא מקום לשום מחשבה או רגש שליליים, כי זה מפריע לי לעבוד את הבורא. ואיך אני עובד את הבורא? אני נהנה מחיים. כי לשם כך הוא ברא אותי. אז שאני מגיע למצב הזה, אז כל סתירה או סתירה שהתגברנו עליה, בהיסטוריה שלנו, נעשית, תקשיבו טוב, שער להשגת חוכמתו יתברך. כל סתירה שהתגברנו עליה, מסתבר שכל סתירה כזאת, כל קונפליקט תיאולוגי כזה, כל רגש שהפריע לנו להתחבר לאחדות הבורא, אותה סתירה נעשית שער להשגת חוכמתו יתברך. למה? בחינם יש רק צרות. זה שהתגברתי על אותה סתירה, ובמקום שהיא תגרום לי לטרוניה כלפי בורא עולם, ותלונה, היא הופכת להיות לשער להשגת חוכמתו. כי כל סתירה יש בה סגולה מיוחדת. לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו יתברך, כלומר כל סתירה שאנחנו נתקלים בה, אם זה צער ואם זה כאב ואם זה בלבול ואם זה כעס ואם זה כל הסתירות למיניהם שסותרות, כלומר רגשות ומחשבות שסותרות את אחדות הבורא, כל אחת מהן תוקפת אותנו, כי ההתגברות עליה יש בה סגולה מיוחדת לגלות מדרגה מיוחדת בהשגתו יתברך. איזה דבר מדהים. כלומר, כל צרה שעוברת עלינו, שגורמת לנו לסתירה, איך קושה לי, כואב לי, איך אתה מחבר את זה עם השגחה פרטית שבורא עולם משגיח על כל אחד ומזין ומפרנס מביצי קינים עד קרני רעמים. איך אפשר לדבר על זה? אלא ברגע שאני מתגבר על כל הסתירות האלה, אנחנו בעצם, כל אחת מהן הופכת להיות למדרגה מיוחדת בהשגה. כלומר, כל אחת, כל סתירה, כל בלבול, זה בעצם שער להשגת חוכמתו יתברך. איזה מילים מדהימות. ואלו הזכאים, אותם שזיקחו את עצמם, ולכן הם זכאים שזכו לזה מכוח עבודה שלהם, זה לא בהגרלה. נמצאים מהפכים חשוכה לנאורה. הם מהפכים את החושך לאור, ומרירה למתקר, ומרירות למתיקות. כי כוחות הפירוט כולם, הן מבחינת חשכות השכל, והן מבחינת מרירות הגוף. כלומר, יש אנשים שהגוף שלהם בדי בעונג, אוכלים אוכל טוב ובריאים וכן הלאה, אבל השכל חשוך. והשכל מבלבל אותם, חושך מוחלט. יש כאלה שהשכל בסדר, אבל הגוף ממש עושה להם את המוות. אותם כוחות פירוד, ולרובנו יש גם זה גם וגם, נעשו להם, לזכאים, לאלה שזכו בזה, הזדקחו לזה, נעשו להם שערים להשגות מדרגות נשכבות, ונעשה החושך לאור גדול, ואמר נעשה מתוק. מה שנקרא, בקיצור, אין קבוצת מילים שמגדירה יותר את המשמעות של כל הסבל והייסורים שאנחנו עוברים כל החיים וגם ביום יום. כל הבלבולים וכל ההפרעות וכל הקלקולים וכל המהות והמטרה של החיים, כל זה מוגדר בצורה כל כך גאונית במילים המדהימות האלה של בעל הסולם רבי יהודה הלוי אשלג. עכשיו, אפשר להבין את פרשת בשלח כסוג של מתנת על, או בעצם אוצר של מתנות, שבורא עולם מזכה את עם ישראל מיד עם יציאת מצרים. והאם בשלח פרעה את העם? אז קודם כל, מה לפי ההסבר שהסברנו היום, אם יהיה עקביים, למה פרעה משלח את העם אם אני רוצה חירות אמיתית, והמשעבד היחיד של הגוף שלי, הגוף שלי, כי רק כשהגוף שלי משכנע אותי עם הרעש שלו, בבלגן שלו, שהבן אדם שממולי משעבד אותי, רק אז אני משתעבד אליו. אבל אם הגוף שלי לא מסכים לזה, והנשמה שולטת, ובן אדם מנסה לשעבד אותי, אני צוחק לו בפרצוף, אני אומר לו, אני מאמין בבורא אחד וזה לא אתה. מה, אתה באמת רוצה להשתלט עליי? זה לא ילך. הדרך שלנו להשתחרר זה כאשר אנחנו מתישים את פרעה, את הגוף. מתי? מכירים את הביטוי עייפים אך מרוצים? זה בדיוק הסיפור. כשאנחנו מעייפים את הגוף על ידי העבודה שלנו, בעשייה של הערה, נתינה לזולת, מצוות, לימוד וכן הלאה. עד כדי כך שהגוף שלנו פשוט מטורטר ומותש לחלוטין, מפסיק להפריע. הוא משלח אותנו לחופשי. ויש סוג של שמחה, שמחה שאתה פורץ בשירה בצורה טבעית, שבת שירה. השירה היא תולדה ותוצאה של השמחה ושל השחרור. כשבן אדם מרגיש שחרור אמיתי, הוא כל כך שמח. והשחרור יכול להיות רק כאשר אנחנו מעייפים את הגוף בעשר מכות, עד שאומר, לכו, תעזבו אותי בשקט, אני צריך לנוח. עייפים, אך מרוצים. והיא בשלח פרעה את העם, אבל אתם חושבים שנגמרה העבודה, זה רק ההתחלה של העבודה. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, עם ישראל, בני ישראל, מסורת אומרת חיו בארץ גושן, זה ליד הדלטה של מצרים. מהדלטה לארץ המובטחת, הולכים פשוט לאורך החוף, מזרחה, לאורך חוף הים צפונה ממצרים, ממשיכים מעלה החוף הצפוני של סיני, ואז אתה לא רוצה לעבוד דרך ארץ פלישתים. ארץ פלישתים הייתה מיושבת על ידי הפולשים, שפלשו מאי הים, מקרטי, מסרדיניה וכן הלאה, היו כמה קבוצות, לכן הם היו פולשים רבים, והיא נקרא ארץ הפולשים, פלשת, הארץ שפלשו אליה. הם היו אירופאים, הם לא היו כמו תושבי המזרח התיכון, ולכן כל המזרח התיכון קרא להם פולשים, ולארצם פלשת, ולכן קראו להם פלישתים. מכאן פלסטיין, פלסטינה. מכאן בא השם. כי היוונים התייחסו לארץ כפי שהחברים שלהם. על השם, מה שהם ראו, שבאו לארץ. עכשיו, אבל והפלישתים היה להם נשק ברזל ומרכבות ברזל. יתר הסביבה היו בתקופת הברונזה, הם היו כבר בתקופת הברזל. אז הם היו לוחמים ללא חת, שכירי חרב, וגם היה להם נשק. אז לעבור דרך ארץ פלישתים היה מסוכן, אבל אתה לא חייב, אם אתה רוצה לעבור מצפון סיני לארץ, אתה יכול לעבור ישר לבר שבע, אתה לא חייב לעבור דרך עזה. אמר, כי אמר אלוהים, פן ינחם מאבירותם מלחמה ושבו מצרימה. למה לא הלכנו ישר לארץ? ופה אומר לנו הזוהר כך. כאשר עם ישראל יוצאים ממצרים, סעיף כ"ה בזוהר בשלח. כדנפקו ישראל ממצרים, רוחיון הווה תביר בגוויו. רוחם היה שבור בגופם. והבו שמעין אינון תושבחן. מה אומר הזוהר? סעיף כ"ו. בנש כדיור שביק פולחנה, כדין ידע תבירו דגמוי, תבירו דרוכי. בעצם הזו אומר, עם ישראל הוא מה שקוראים היום פוסט טראומה. כשאדם נמצא במחנה עבדים, ושם הורגים לו את הילדים, הורגים לו את החברים, הוא מקבל טיפה אוכל, אין לו מספיק, מה שנקרא בעבדות. ובעיקר מתוך מטרה להשמיד את עם ישראל. זה היו מחנות ריכוז של פרעה. כשאנשים יוצאים מחנות ריכוז, ואנחנו רואים את זה, הם לא שמחים. כל זמן שהם היו במחנה, היה להם בראש רק דבר אחד, להישאר בחיים לדקה הבאה, ליום הבא. רק אומר הזוהר, כשהם יוצאים מהמקום הנורא הזה, שמשעבד אותם ורוצח אותם וממלל אותם, ללא כל תקווה, פתאום הם תופסים באיזה מצב הם היו. אומר כד נפקו ממצרים, סעיף כבב, שורה שנייה, כדן טעימו טעמה דמותה, כאילו הם טעמו טעם המוות. מתי? לא בזמן שהם בתוך העבדות. כשהם יוצאים, הם קולטים מה הם עברו, את ההתעללות, את המוות של הילדים והחברים. את הצלפות השוט, את העינויים. יצאנו ממצרים, אנחנו עוברים תהליך של ריפוי. והקדוש ברוך הוא עשה אילון, הוא מרפא אותם. דכתיב, ואדוני הולך לפניהם יומם. וכל אורחין, כל הדרכים, הבו סלקין ריחין דעזבתם. ריחות של ריפוי עלו מהדרכים. ועלי לגופיו והציה. והריחות האלה נכנסו לגוף וריפו אותם. וקלטוש בחן דבו שמין והיו שומעים שירה של המלאכים כדי לרפא אותם. הבו חדן ונייחים ברוכם, ולאט לאט, מהר מהר בני ישראל התרפאו. כמה זמן זה לוקח להתרפא? אנשים בפוסט טראומה זה לוקח שנים. לבני ישראל לא היו שנים, היו להם כמה ימים. כי לקראת היום השישי הם מגיעים לים סוף. ולמה הם מגיעים לים סוף? סעיף למד בפירוש הסולם על הזוהר. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר. אומר הזוהר דהיינו לתקן את הדרך אל מקומו. כלומר, מוסיף בעל הסולם, כדי לעשות את קריאת ים סוף. מישהו מסתכל על המפה, כדי להגיע מהדלטה של מצרים אל הארץ, ים סוף לא נמצא בדרך בכלל. צריך לרדת מאות קילומטרים דרומה, כדי להגיע למקום שאתה עובר את ים סוף. מה העניין של קריאת ים סוף פה? שאם לא כן, היה מספיק להנחותם דרך המדבר לבד, הרי זה כל כך פשוט להגיע לארץ ממצרים, הרי זה שתי מדינות שכנות, ישראל ומצרים. פשוט דרך המדבר. ולא חייבים לעבור דרך ארץ פלישתים, דרך פלשת. אלא, היינו צריכים לעבור את ים סוף, לקרוע את ים סוף. כלומר, כתוב כך, סעיף סמכי, ופרו הקריב, ויקרא הוא כמו, דהקריב כל לכל חילו ורתיחו להגחה קרבה ותו, ופרו הקריב, רבי יוסי אמר, היתמר וקריב לו לתשובה. ופרו הקריב. מה זה ופרו הקריב? ופרו הקריב, שמות יהודה לפסוק יוד. הרי צריך להיות ופרו התקרב, קרב. הקריב זה לשון הפעיל. ויסעו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל על השם, אומר הזוהר, ופרעה גרם לישראל לעשות תשובה. הם אף פעם לא עשו תשובה, הם היו עבדים, עבד פטור ממצוות, עבד במצרים, במחנות ריכוז של פרעה, אין לו יכולת לעשות תשובה, הוא עסוק בשרידות בלבד. 6 ימים בקושי עוברים, בעצם זה רק 5 ימים. ופרעה הקריב ומתחילה עבודה. מה הוא הקריב? הוא גורם לבני ישראל להתקרב אל בורא עולם. ויסעו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם. מה זאת אומרת? מתי זה היה? הם עומדים על ים סוף, הערים חומה מימינם ומשמאלם, ים סוף לפניהם, מסובבים אחורה, פרעה. פרעה גורם להם לשאת קולם ולהתפלל. איך אנחנו יודעים? מחיתא דרבי ישמעאל, מיד תפסו להם אומנות אבותם, אומנות אברהם, יצחק ויעקב. מה הייתה האומנות העיקרית של אברהם, יצחק ויעקב? התפילה. ואברהם הוא אומר, בית אל מים ואי מקדם, ואיבן שם מזבח ויקרא בשם השם. כך אברהם אבינו תיקן את תפילת שחרית. ויצחק אומר, ויצא יצחק לסוך בשדה. אוקיי? אין שיחה אלא תפילה. מנחה, תפילת מנחה. ויעקב אומר, ויפגע במקום וילן כי שם קיבה השמש. בראשית כ"ח. אין פגיעה, אומרים המפרשים, אלא תפילה. תפילת ערבית. אברהם, יצחק ויעקב ייסדו, הקימו את היכולת הזאת של האדם להרים את נפשו, תודעתו לשמיים, ולהתפלל, ולבקש עזרה, ולהתעלות, ולהאמין שיש עזרה מלמעלה. פה, בני ישראל בעצם תפסו אומנות אבותם. הם אף פעם לא עשו את זה. הם נהנחו, הם זעקו, הם לא התפללו כמי שבן מתפלל אל אביו שבשמיים. אבל אברהם עשה את זה לבד. יצחק אבינו עשה את זה לבד. יעקב אבינו עשה את זה לבד. פעם ראשונה בהיסטוריה שעם מתפלל לבורא עולם, תציל אותנו, כי בראת אותנו, ממך נברנו ואתה אחראי עלינו. ויצעקו בני ישראל על השם. עם ישראל עולה פה לבימת ההיסטוריה בזכות פרו, פרו מקריב אותם, מקרב אותם, לא מקריב, מקרב אותם. הם פשוט קופצים למעלה לבורא עולם. ועולים על בימת ההיסטוריה כעם שמשנה היסטוריה, ברצון אחד, בכל אחד. על ידי התפילה שלהם מלמטה, הצעקה שלהם מלמטה, כבני חורין שדורשים התערבות מבורא עולם באמונה שלמה, אם הבאת אותנו עד לפה, אנחנו לא יודעים מה לעשות. אנחנו נותנים לך את ההנהגה. מה התשובה של בורא עולם? סעיף אין חטא, ועל כן לא רצה הקדוש ברוך הוא, שנייה, אנחנו דילגנו על סעיף. סעיף אין ה'. תח הזה, בואו ראה, כאן התקרב פרעו להגחה קרבה באור ישראל, שפיזית פרעו מתקרב לעשות קרב עם עם ישראל. באי זימנה לא באי קודשה בריחו ויתרון ישראל, התערותה לתת הכלל. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבני ישראל יתעוררו מלמטה. התפללתם? מספיק. התעוררתם מלמטה? עכשיו תנו לי לעורר מלמעלה. עשיתם את העבודה. דהה התערותה לאילהו, זה התעוררות מלמעלה. דהה הבאה נקדימו ויתערו התערותה עדה לאילה. זה עוד פעם העניין של האבות שבנו את היסודות ועם ישראל תפס באומנות אבותם. עכשיו, הגיע הזמן שלא רצה הקדוש ברוך הוא שישראל יתעוררו מלמטה כלל. הדר עוד הכתיב, אדוני יילחם לכם ואתם תחרישו. תחרישון ודאי. כלומר, תשבו בשקט, תחרישו, אל תעוררו שום דבר מלמטה. לא צריך לזה. מה הוא רוצה להגיד פה? אז כן להתפלל או לא להתפלל? יש פה סוד גדול וחשוב מאוד, הכי פרקטי לגבי הבחירה החופשית ולגבי העבודה שלנו בחיים. סעיף עין חטא בסולם. ועל כן, לא רצה הקדוש ברוך הוא שיעוררו ישראל דבר בעולם. מלמטה. כי אם היו מעוררים ישראל דבר מלמטה, לא היה מתעורר שם הרחמים. ולא נעשה הדין ברחמים. זה שכתוב, השם יילחם לכם, ואתם תחרישון, שלא תעוררו כלום. כי השם של רחמים צריך להתעורר עליהם. כדי לעשות הדין ברחמים. אבל כן לא צריך שתעשו, וכן צריך שלא תעשו פגם. מה הוא אומר פה? הוא אומר משהו מדהים. סעיף קופי, כדין כתיב, ויומר אדוני אל משה, מה תצעק אליי? וטענה, למדנו, בספר דצניותה, זה פרק מאוד חשוב בזוהר, לפני פרשת תרומה, אליי דייקה, אליי בדיוק, ויומר השם אל משה, מה תצעק אליי? מה זה השם? מידת זה אנפין. מה שנקרא השגחת המשפט. שכר ועונש. זה עולם ההיגיון. אבל ברחמים. יש מצבים, והמצבים החשובים ביותר בחיים, שזה לא המקום. אם אנחנו הולכים לעשות חשבונות, מי צודק, מה צודק, כמה אנחנו מגיע לנו, כמה אנחנו צודקים וצדיקים, הזכויות שלנו, אנחנו לא נצא מזה בסדר. ישנו מצב, ובעיקר עם ישראל עכשיו בים סוף, וכל אחד מאיתנו, ברגעים הקריטיים החשובים ביותר בחייו, בעתיקה טליה קולה. הכל תלוי בעתיקה. מה זה עתיק? בי שעתה התגלה עתיקה קדישה. יש השגחת המשפט, שכר ועונש. זה מדרגת זרנפין. שפה יש חסד ויש גבורה, ואיך שמתחברים לתפארת, לאיזון, לפי זה החיים שלנו, אפשר למתק את הדינים ולעשות את העבודה ולהתקדם. אבל ישנם הרגעים החשובים באמת בחיים, שבהם, וזה מגלה לנו רבי שמעון סוד עצום, אם אנחנו נעשה חשבונות שכמה אנחנו, כמה מגיע לנו, לא מגיע לנו. אבל מי יכול להגיד שהוא נקי מכל שלא פגע באף אחד, שקיים את כל המצוות בדיוק, לשמה וכן הלאה, הרי... קודם כל, אין לנו גישה לעננת חשבונות שם בשמיים, ובית אנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו יודעים שאנחנו לא זכאים לנס גדול ועצום, כי אנחנו לא כאלה. אנחנו בני אדם, ואין צדיק שיעשה טוב ולא יחטא, ואנחנו בכלל לא צדיקים. אז כשאנחנו במקום הזה, ניסים ונפלאות לא יקרו. כי אנחנו לא מצפים להם ולא מאמינים בזה. אבל כשאנחנו מתפוללים וזועקים למעלה, לא אל מידת השם, שזה בעצם תקווה וחיוביות, כמו שלמדנו מתחילת ספר שמות לאורך כל השובבים, אנחנו מתפללים לעתיקה. לעתיקה מלשון להעתיק, שהאור העליון האין סופי, שכולו השפעה ללא גבול, נעתק ויורד אל מסגרת המסכים של עולם הזה, של עץ החיים, שיש שם מסכים וספירות, שספירות זה הערות, אבל זה גם מגבלות, שזה נעתק ויורד למטה, וזה עדיין טהור במהותו, וטהור בכוונתו להיטיב, זה נקרא עתיקה, עתיקה קדישה. זה ההתחלה של הכתר העליון, וזה מופיע בכל כתר, בכל ספירה. בי שאתה התגלה עתיקה קדישה, באותו רגע, באותו זמן, אחרי שעם ישראל התפללו, ואז יש פה סוד גדול. מצד אחד שאנחנו מתפללים לעזרה, זה התעוררות מלמטה. מצד שני, אנחנו מיד אחרי זה צריכים להחריש לחלוטין בשקט מוחלט, של רק אמונה וחיבור לעתיקה. מה זה חיבור לעתיקה? מחשבת הבריאה להיטיב לנבראים, ונתינת הבורא יתברך היא אין סופית לכל בריאה ובריאה בלי חשבון. אני לא הולך לעשות רעש ולהגיד לבורא עולם איך להתערב ואיך לפתור לי את הבעיה. ההיגיון שהכניס אותי לצרה לא יוציא אותי משם. רק דבר אחד יוציא אותי מצרה, שאני מתחבר אל עתיקה, בלי להפריע, עם הרעיונות שלי והעצות שלי, עם ההיגיון שהוא כבר פג תוקפו. רק באמונה שלמה ומוחלטת בטובו של בורא עולם. וברגע שאנחנו עושים את זה, והשתכח ראווה בחולו על מיני לעין, כל העולמות העליונים מתמלאים ברצון טוב, התרצות, כדי נעירו דחולה התנער, ומאיר אור גדול מלמעלה. ואז העיר האור של הכל, פירוש, נודע שחוכמת המצרים הייתה מצד שמאל. הרי המצרים היו בצד שמאל, הם לא היו טיפשים, היו חכמים גדולים. אומרים לנו כל המקורות. אנחנו יודעים היום, מכל החפירות והמחקרים הארכיאולוגיים של מצרים העתיקה, איזה ידע אדיר היה להם, באסטרונומיה, ברפואה, בכישוף, עבודה זרה. זה לא היה שטויות. דיברנו על זה בפרשת שמות. ולקריאת ים סוף ולהטביע את המצרים, היה צריך מתחילה לבטל את שורשם הגבוה שבקדושה. גם הם, מעשי ידיי טובים בים. היה להם שורש גבוה בקדושה. אחרת לא היה להם כוח, כי כל העוצמה האדירה של מצרים, שהם התעלקו, כמו קרצייה ענקית שיושבת על העורף, על הצוואר, ויונקת מעמוד השדרה את כל העוצמה והכוח. כך אומר הארי הקדוש, הייתה חוכמת מצרים. לכן הם היו אימפריה כל כך עוצמתית. כדי לבטל את הכוח של האימא, היה צריך להתחבר אל עתיק הקדישה. וזה לא היה אפשר זולת ברור הגדול של עתיק הקדישה, שהוא שורש הכל. וזה בעצם מה שאמרנו קודם, ברגע שאתה מתחבר לעתיק הקדישה באמונה שלמה, מתבטלות כל הסתירות. בורא עולם, איך נתת למצרים כזה כוח? רשעים כאלה, עובדי אלילים כאלה. פושעים, סוטים, תאוות, כל הכוח של היצרים היו שם, במצרים העתיקה. והם ידעו להשתמש בזה כדי למצוץ את לשד הכוחות מעץ החיים. פרעה, התנין הגדול, זה בעצם הנחש. רק החיבור. כלומר, לא משנה מול איזה קונפליקט אנחנו נמצאים. איזה סתירה ובלגן. שאנחנו עושים, מתפללים ומבקשים עזרה בשקט, ואז נכנסים למקום של שקט מוחלט, וחיבור מושלם לרצון של הבורא להשפיע, אנחנו מפסיקים להפריע, ואז אור הבורא נכנס ולוקח פיקוד. האם יכולנו לחשוב ולתאר לעצמנו שהפתרון יהיה שאנחנו נלך על ים סוף והמצרים יתבעו? הרי יכולנו לחשוב, אולי בורא עולם ישלח בהן ברקים ורעמים. הרי ראינו 10 מכות, עוד מכה. לא, לא, אסור להתעסק בדברים האלה. צריך להתפלל ולהאמין בטוב, ואז כשנכנס, מתגלה עתיק הקדישה, הכל מתגלה. נמשיך. וזה שאמר שזרן פי אמר, מה תצעק אליי בעתיק הטליה קולה? הכל תלוי בעתיק הזה, אשר אורו הגדול יכול לבטל שורש המצרים. לאי אפשר היה להטביע את המצרים ולהתפטר מהם, אם לא לבטל את השורש שלהם. כי התבטל הנר בפני אבוקה, כי רק האור של העתיק יכול לבטל את התומעה שלהם. וזה שכתוב, כדי נהירו דחולה התנהר, כי אור עתיק הוא אור של הכל. הכל בטלים לאורו, כלומר כל צרה, כל מצוקה, כל בעיה שיש לנו ברגע שאנחנו מזמנים את האור של עתיק הקדישה לתוכנו, כל החושך מתבטל. איך? לא ענייננו. אתם תחרישו. ובזה נתבטל לשעתו שורש הגבוה של המצרים. ומזה אפשר להבין בספר יצירה משנה א', 10 ספירות בלימה, בלום פיך מלדבר, ולמך מלהרהר. אם רץ פיך לדבר ולמך מלהרהר, שוב למקום. לאיזה מקום? של הבלימה, של השקט המוחלט, שבא ממקום של לאפשר לאור האינסופי להיכנס בוודאות מוחלטת, באמונה מוחלטת בו, כי בורא עולם תעשה איתי מה שאתה רוצה, כי אני יודע שהאהבה שלך היא אמיתית, ומה שאתה תעשה לי יהיה בסדר, אני מקבל. ולכן קריאת יסוף נמשכה ממזלה שהיא סוד הדיקנה קדישה. מה זה הדיקנה? שהאור של העתיק יורד למטה. אז חז"ל מציינים את זה, זה כמו כמו הערות שיורדות מהאור העליון השלם, זה כמו נימים של הערה של צינורות של אור לבן. לכן, הזקן הלבן, זה בעצם הסמל, כי זה לא שערות של זקן, אנחנו מדברים על עתיק הקדישה, אין שם שום גשמיות. אלא כמו שהזקן, שערות של זקן לבן, זה בעצם כאילו הערה של אורות, שם במזלה, איפה שהאור הזה מתחיל לרדת, כמה יש? י' ג' מידות הזקן, מידות הרחמים. משם. מה זה מזלה? מזלה בגימטריה 78, שזה 3 פעמים י' ק' ו' ק'. 3 פעמים שם השם, 78. זה כוח, ואם נחבר אותם, יש לנו 12 אותיות, שאנחנו מחברים אותם במחשבה לאחד, זה נהיה 13, י' ג'. וזה 13 זה אהבה, זה אחד, ושש פעמים אחד, 6 פעמים 13 זה 78. זה הסוד הגדול של כוח התגברות, שאנחנו מתפללים לעזרה, עד שאנחנו מגיעים לאותו מקום של הערה עצומה, של לתת לבורא להתערב, ואז נכנס סרט חדש, מואר יותר, שלם יותר, ואז זה מכניס לנו מחשבות חדשות, תשובה, חיבור, רמה חדשה של הערה ושל השגה, שינינו את המציאות, שינינו את העולם. סוד עצום, ככל שנבין את זה יותר לעומק, כך תהיה לנו יותר שליטה בגורל שלנו. איך מגיעים לשם? 72. עין בית שמות. ולכן, לפני קריאת ים סוף, לפני שהגענו למזלה ולעתיקה, ושינינו סדרי העולם, פתאום מים שאמורים להיות נוזל, ואם אנחנו מדברים על יציאת מצרים, זה אביב בסיני, הטמפרטורות הן די גבוהות. בטמפרטורות כאלה, המים האלה קופאים, אפשר ללכת עליהם, אבל המצרים טובים, זה סוג אחר, זה רק בא מהמזלה. מאיפה באים עין בית שמות? הם קדומים מאוד. ועל כך אנחנו רואים במדרש רבה, בראשית, שם מדובר, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. הבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו שהוא גואל את בניו ושהם יעשו תשובה גואלן ב-72 אותיות. כלומר, כל העניין של הגאולה תלויה בגילוי הסודות של עין בית שמות. בסידור התפילה שמופיע אני והור שינה בתפילת הושענות של סוכות, רשי במאה ה-11 זאת לפני הגילוי של הזוהר. מה זה אני והור? שזה בגימטיה אנה השם. אנה השם? 78 בגימטיה, גם אני והור. מזלה. שוב מתחברים לזה. מ-72 שמות הן, אומר רשי, לפני שהתגלה הזוהר. כלומר, רשי ידע את הזוהר, אבל זה עוד מדרש רבה מדבר על זה. הן הנקובים בשלוש מקראות הסמוכים פרשת ויהי בשלח. שלושת הפסוקים, וישא ויבוא, ויית משה את ידו, שלושת הפסוקים העוקבים, תכף ניכנס לזה, שלושתם אומר רשי בני 72 אותיות. ומהן שם המפורש אות ראשונה של פסוק ראשון, ואחרונה של אמצעי וראשונה של אחרון. כלומר, בקיצור, אם לוקחים את העין בית שמות, מחלקים אותם לשני קבוצות, 36-36, השם הראשון של הקבוצה הראשונה, והוא, והשם הראשון של הקבוצה השנייה, אני. שני השמות האלה ביחד, אני והוא, זה באותה גימטריה של אנה אדוני, הושיענה, אני והוא הושיענה, שניהם, גם אני והוא וגם אנה אדוני, בגימטריה מזלה 78, יכול להעלות אותנו, לאן? להתחבר לאותו מקום של אמונה שלמה, של העתיקה, שמשם באים כל הניסים של מחוץ לקופסה. הפתרון של כל הבעיות. היישוב של כל הסתירות, האמונה השלמה באחד, אחרי כל הספקות והכאב של החיים. רבינו בכי במאה ה-11 מספר לנו, ויש לנו עוד קבלה, זה גם לפני הזוהר, כי הם שמות הקודש ומכלל עין בית שמות הראשונים בפסוקי ויישא ויבוא וית, הוא מודע זאת לכל בעלי השמות כי שם בין עין בית, הרי הבעל שם טוב, הוא לא היה אחד, היו הרבה בעלי שם טוב, אלה שידעו להשתמש בשמות, ומה זה להשתמש בשמות? זה שאתה מתחבר לעתיקה, אתה מתחבר למזלה, אתה יכול לשנות שדרי בראשית, כמו האגדה על הבעל שם טוב שבורח עם הקהילה שלו למערה מהקוזקים בחורף וקר וחושך. הם רוצים ללמוד. אומרים לו, רבנו, איך נראה? אומר להם, תיקחו את הנטיפי קרח, תדליקו אותם. אומר, איך נטיפי קרח ידלקו? אומר הבעל שם טוב, מי שאמר לקרח שידלוק, מי שאמר לשמן שידלוק, יאמר לקרח שידלוק. הם מדליקים, והנטיפי קרח דולקים ומאירים להם את החשיכה של המערה. כלומר, יש פה סוד עצום, בעלי השם ידעו להתחבר אל המזלה, וברגע שאתה מתחבר לשורש של הבריאה, אתה יכול לשנות את הדבר בשורש. זה בעצם הבסיס של האלכימאים, שהם לא הבינו, אבל שכדי לעשות את זה, אתה צריך להיות באמונה כל כך שלמה באהבה של בורא עולם לאדם, שאם אתה עושה את זה מתוך תאוות בצע זה לא יעבוד לך. והכימאים הם רצו פשוט להפוך את העופרת לזהב. הבעלי השם, היה הבעל שם טוב, היו עוד בעלי שמות, ידעו לעשות את זה, אבל זה לא היה ממקום של תאוות בצע, ולכן הם לא נהיו עשירים. כי שם בניים בית נחלק לחלקים ידועים. יש לכל חלק וחלק כוח ידוע לפעולה ידועה עם ידיעתה בניקודם, כמשפט. כלומר, כל אחד מהעים בית שמות, בניקוד שונה יש להם פעולה אחרת. ושני שמות אלו, כל אחד ראשו לחלקו הידוע להם, זה לקרי פזורים. יש שמות שם לקרי פזורים, ח' ב' ו'. מישהו שלח לאיבוד ומחפשים אותו. עוד ניצוצות עבודים שלחו לאיבוד. וכן הלאה וכן הלאה. זה לאהבה, כנראה שהי עין, וכיוון שכן, מן היום הטוב שנזכירם בתוך תפילתנו לבקש בהם רחמים, מאת השם יתברך, שיקרב את פזורנו ושאוהב אותנו כימי קדם. וזה אומר, שמעתי מפי החכם רבי יצחק תודרוס ז"ל. אז שוב, עין בית שמות, למי שעדיין לא יודע, שלושה פסוקים, בראשית פרק י' ד', פסוקים י' כף וכף א'. וישא מלאך האלוקים הולך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם, וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, ויבוא במחנה מצרים ובמחנה ישראל, ויענן בחושך וירא את הלילה, ולא קרב זה הזה כל הלילה. פסוק ראשון, פסוק שני, פסוק שלישי, למה שלושה פסוקים? ימין, שמאל ואמצע, אברהם, יצחק ויעקב. וית משה את ידו על הים, ויולך אדוני את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחורבה ויבקו המים. וכאשר מצרפים את שלושת הפסוקים, הנה, פסוק הראשון, כותבים אותו מימין לשמאל. כמו שאנחנו רואים כאן. אנחנו רואים את הוו כאן, ואחר כך את היוד של ויהי שא. מם של מל ומלמד מל אח וכן הלאה וישא מלאך אלוהים הולך לפני מחנה ישראל וזה ממשיך ככה לכל האורך מהפינה הימנית למעלה עד הפינה השמאלית למטה אוקיי? ואז הפסוק הבא ויבוא במחנה מצרים מחנה ישראל, פה אנחנו יורדים למטה מצד שמאל, כי זה הפסוק שהוא שמאל, אז הוא הולך משמאל לימין. אוקיי? אנחנו מתחילים מהוו, שזה אותה שנייה, למטה מצד שמאל, בפינה השמאלית למטה, הנה הוו של ויבוא, והנה היוד, והבית, והאלף, והבית, בין מם של מחנה, הנה חטא של מחנה, נון של מחנה, היי. בקיצור, כל הפסוק עד האות האחרונה, כל הלילה, היי של הלילה. פסוק השלישי, שוב מלמעלה, מצד ימין, באותו סדר כמו הפסוק הראשון, וית, אנחנו רואים את האות המסומנת, השלישית של וו ויוו, זה וו של וית, ביוד למד יוד, היוד האחרונה של וית, סמך יוטט התת, משה זה מם, של עין למד מם, שין של מם אי שין, משה היי של למד למד היי, וכך מימין לשמאל בשורה העליונה. מימין לשמאל, עד למטה. השתמשו בזה במשך הדורות לקמאות, להגנה, לשמירה. הנה קמאה מה-18 שנתגלה בירושלים, זה מאוד מאוד נפוץ. אנחנו רואים כאן את שלושת הפסוקים ואת הצירופי אותיות. תליון עין בית שמות, גרמניה מה-17, נמצא במוזיאון ישראל. פה אפשר לראות מצד שמאל את כל השמות פה זה קצת קשה, אבל אם אנחנו מגדילים, אנחנו רואים את הוו היוו. פה זה הולך בעיגולים, הנה וו היוו, השם הראשון יוד למד יוד, סמך יוד תת, עין למד מם, וזה בעיגול, בתוך עיגול עד מם וו מם, שזה השם האחרון. אוקיי, פה אנחנו עוברים לדוגמאות, למשל, את זה אפשר לראות שם קף איתף, שבא מתהילים קופנון פסוק וב, כל הנשמה תהלליה, הללויה. כל נשמה תהלל, ראשי תיבות קף איתף. עם כל נשימה ונשימה, זה כתבי הארי, שם המאיר הזל, מסכת שבת. תהלל יא, לפי שהשם הזה הוא העיניים של מעלה, ובשם הזה כף היטף היו הגדולים מביטים בעיניהם ברשעים, ועושים אותם גל של עצמות, יש כמה מדרשים כאלה. בשם הזה יקם משה רבינו עליו השלום את המצרי, וכן אמר משה לדתן, למה תקה רעך? תקה. רוצה לומר אותיות, מילה תקה, שרמז השם כף היטף, בהיפוך אותיות. מענה לו דתן, הלארגני אתה אומר כמו שרקת את המצרי, כלומר רקת אותו בשם ואתה הולך להרוג אותי בשם. אוקיי? אז זה הקפי טף, אנחנו לא צריכים להרוג אנשים עם זה, ואפשר לחסל את התחושת העוינות והתקפה, וזה עושה עבודה טובה כאשר אנחנו לומדים להשתמש בקפי טף, כדי להתגונן מפני אלימות וכל התקפה שסכנת אותנו, נפשית או רגשית. זה מופיע, הנה למשל סידור תפילת ישרים השלם, סידור קלאסי של ספרדים, מופיע ברוב סידורי הספרדים, בברכה לפני השנייה, לפני האחרונה, בתפילת עמידה, ברוך אתה השם, הטוב שמך ולך נאה להודות, שכאן מסומנות אותיות כף סופית שולך, ההי של נאה, והטף של להודות, וכתוב, ממש כתוב במפורש בסוגריים, יכוון סופי תיבות כף איתף, יש מקומות שכתוב יכוון סופי תיבות כף איתף מעין בית שמות, יש כאלה אפילו שמפרטים להגנה, סגולה להגנה לשמירה. דוגמה אחרת, שם אחר, גם כן מפורסם, י' למד י', הרי הקדוש כותב על זה, ספר פי עץ חיים, שער קריאת ספר תורה, פרק ה', השם למבול ישב, זה במזמור לדוד, תהילים כ"ט, השם למבול ישב הוא שם קדוש של עין ב', והעניין כי עין ב' שמות מתחלק לשישה חלקים, כנגד שישה כוכבי לכת, כמו רבינו בחיה סיפר לנו, ובכל אחד יש בו י' ב' שמות, כנגד י' ב' מזלות, לכן המזל השני הוא שור, ונרמז בשם י' למד י', שהוא שם שני גם כן, לכן בכוח זה עשו את העגל, והנה תכוון בו לעלות נשמות שבין הקליפות שהם דבוקים הרבה, ולכן למה משתמשים בזה השם למבול ישב, מזמור לדוד, אומר הרי הקדוש, כי נכנסת שבת, אנחנו עולים מן הקליפות, אז אנחנו מכוונים לעלות ולמשוך איתנו עוד ניצוצות של נשמות שתקועים בקליפות. ועל ידי שמם ב' לא יכולים לעלות, אנא בכוח, אז על ידי י' למד י', ושם זהו בעשייה. גם השם הזה הוא טוב לביקור חולים, כי הנה הוא נפל למשכב, למיטה, ואנחנו רוצים לעלות אותו. איך משתמשים בזה? אז שימושים עיקריים, זה סריקה של כל עין בית שמות כל יום, לעשות מדיטציה על זה. בעיקר בתפילה זה מופיע בשמע ישראל, ולפני השמע ישראל, זה הזמן העיקרי. מדיטציה יומית על צירופים שמתאימים לצורך מסוים, או סתם לצורך תרגול. ואחרי שהתכוונו והתאמנו, התכוונו ברגעים של צורך מיידי, בעיקר כף איתף, בדרך כלל שאנחנו מאבדים את השליטה הזו שאנחנו מאוימים ושוכחים את בורא עולם וצריכים לחזור אליו. כף איתף. יש עוד, אבל זה לא המקום כרגע. דרך אחרת להשתמש, הנה, שירת הים, בשבת שירה, שאנחנו שומעים את קריאת התורה, אבל אומר הארי הקדוש, כל יום ויום בתפילת שחרית, אנחנו קוראים את שירת הים, ושנקרא את זה ונכוון שאנחנו בעצמנו נמצאים על ים סוף, וחווים את החוויה הזאת של הנס האדיר, שהשתחררנו מהכבלים ומהאיום של מצרים. זה סגולה עצומה לסלק את כל הכאב והסבל שנגזרו עלינו לאותו יום בגלל המעשים שלנו. מדוע? התגברנו על הסתירות, אז כבר לא סובלים. אבל יש פה עוד מתנה. פרשת בשלח, עוד משהו לגבי בית שמות, כשאנחנו נמצאים במצב של קונפליקט ואנחנו לא מצליחים, כלומר סתירות, ולא מצליחים לפתור, למצוא פתרון לבעיה, סריקה של עין בית שמות מתוך בקשה ותחנונים לתשובה, להתחבר לטובו של בורא עולם, שרק לו יש את הפתרון. עין בית שמות זה כמו טיל שיגור לשגר אותנו לעולמות עליונים. ואז אחרי סריקה, פעם אחר פעם אחר פעם מתוך בקשה, להגיע לבלימה ושקט, כדי להתחבר לעתיק הקדישה, אפשר לראות ניסים ונפלאות עצומים. עוד מתנה אחת, פרשת בשלח, שמות את וב, פסוקים כף ג' עד כפי, ויבוא מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה. זה מיד אחרי קריאת ים סוף. כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה, ואילו נועם על משה ולאמור מה נשתה, ויצעק אל אדוני ויורה אדוני עץ. זוכרים מה אמר לנו רבי אשלה? כל הסיפור זה היכולת להתגבר על המרירות ולהפוך את זה למתיקות. וזה בדיוק במילים האלה, הנה קוראים לזה מרה. ואיך מתחברים למתיקות? עץ, איזה עץ? ואומרו עץ, סתם עץ, עץ החיים. וישלך אל המים, שאנחנו משליחים, הנה מתוך המרירות, אנחנו משליחים על זה במחשבה, זה ניסיון. צריך לעלות ולהשליך את המחשבה למעלה, מעלה, מעלה, הכל לטובה. שם שמנו חוק ומשפט, שם ניסהו, כמו עם אברהם. בורא העולם שוב נותן לנו הזדמנות לייצר נס. הנה, בקושי נולדנו. כבר בורא העולם נותן לנו מתנה אחת, קריאת ים סוף. התגברנו על פחד נוראי, על... יש עוד סוג של פחד, שלא יהיה מים, לא יבוא מישהו ויהיה עלינו ויהרוג אותנו, לא יהיה מים. אתה צריך גם להתגבר על הפחד הזה. ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה ועזתה למצוותיו. ושמרת כל חוקיו, כל המחלה ששמתי במצרים לא עושים עליך, כי אני השם רופאיך. פה אומר לנו הרי הקדוש, יש לנו גם את הסוד של הריפוי. כוונה, זה פסוק שאומרים כל בוקר אחרי תפילת שחרית, אחרי עלינו שבח, להגיד את הפסוק הזה, ולכוון עליך כי אני השם, יש ארבעה יהודים כנגד ארבעה יהודים, שבשם י' כו' כמילו יהודים. מה הגימטריה שלו? 72, שוב 72, כוח הריפוי. הריפוי האמיתי מגיע שאנחנו מתחברים לחוכמה העליונה, לאור העליון, לטוב העליון של בורא עולם. עוד מתנה, להמתיק את המרירות, הפחד של חוסר מים. ואז מגיע פרשת המן, ואין מה לאכול, ועם ישראל מתלוננים שוב. אלא מה? מה אומר לנו? סעיף שיניים ב' ובורא בכל יום ויום נוטף טל של עתיק הקדיש על איזר אנפין, ומתברכת. כל שדה התפוחים הקדושים, שהיא מלכות. שדה זה המלכות. תפוח שבאיזון. התפוח יש לבן, אדום, ירוק. ימין, שמאל ואמצע, אברהם, יצחק ויעקב. קדושים זה שמחשב מגלה אורות. ומיטה לה הוא נמשך לאלו שלמטה, זה קורה כל יום. מה נמשך? כל הסיפוק של הצרכים שלנו. ומהלכים הקדושים ניזונים ממנו, כל אחד לפי אוכלו. זה שכתוב לחם אבירים אכל איש, דהיינו הטל על הנעל שהוא לחם מלאכים, וממזון ההוא אכלו בני ישראל במדבר שהוא המן. אמר רבי שמעון, סעיף שיניים ג', כמה בני אדם ניזונים בזמן הזה ממנו? מהמן. ומי הם? אלו הם החברים עוסקים בתורה ימים ולילות, כלומר שאנחנו עוסקים בתורה ימים ולילות, לא בכך לומדים, אלא כל הזמן המחשבה שלנו איך להתעלות על הסתירות, על הקונפליקט, על המצב הגשמי הלא מובן, המבלבל. אנחנו עוסקים בתורה כדי להתעלות מהזה. וכי יעלה על דעתך ממזון או ממש, ישראל אכלו במדבר? לא, אלא כי אין מזון או ממש. כלומר, כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו לומדים איך לחבר את התודעה שלנו עם אותו תל עליון, ואז, כמו שאמרנו, עתיקה, זה סוד אמן, סוד השפע. שפע של פרנסה, שמירה והגנה. בואו, סעיף שיניים דלת. ישראל כשבאו והידבקו במלך הקדוש בשביל הגילוי של הרושם הקדוש, של המילה, זכו אז לאכול לחם אחר עליון יותר, ממה שהיה בתחילה. בתחילה כשיצאו ממצרים, באו בלחם שנקרא מצה. עתה זכו, נכנסו לחם עליון אחר, לחם אחר עליון יותר. מקום העליון שכתוב, הנני ממתיר לכם לחם מן השמיים. כלומר, שאנחנו מתחברים שוב, אמן זה להתגבר על כל הפחדים הטבעיים של האדם, על הפרנסה שלו, ועל כוח החיות שלו. עוד מתנה שבורא העולם נתן לנו, על ידי פרשת בשלח. כלומר, המן, כשהדבקנו במלך הקדוש, הגיע רד עם המן. וזה עד היום, אז גילוי הזה נמצא. שין פיבה, ואז נמצא הקדוש ברוך הוא מלא ברכות בכל יום, ואז כתוב, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. מהו רצון? היינו הרצון הוא, על מה צריך לכוון שאומרים, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון? על הרצון של הבורא, הרצון הוא שנמצא מעתיק הקדיש, הרצון לרצות, להשפיע, לשמח, למלא, לענג. זה הרצון שמדובר פה. לא חוסר, המילוי של החוסר, מלשון התרצות וריצוי, שהוא הכתר העליון, ויוצא ממנו רצון שנמצא מזון לכל, ושאדם מתחבר לרצון הזה, כל בעיות הפרנסה שלו נעלמות. ומי שמבקש על מזון בכל יום ויום, הוא נקרא בנאמן, כי כל יום ויום הוא אומר, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. ומה, איך אני אטריד את הבורא? הוא ברא אותי כדי שאני אבקש ממנו. ואם לא ביקשתי ממנו, איך אני אעשה לו נחת רוח? ואם אני לא אקבל את כל השפע הזה, איך אני אעשה נחת רוח? שבשבילו נמצא ברכות למעלה. זו הפירוש הסולם, פרשת המן, שין פי וב. ועוד מתנה, עמלק. עמלק זה מתנה, הנה, כל סתירה אמרנו, זה מתנה. והעיקר שבמקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור, היש אדוני בקרבנו עם עין. הם רצו לדעת, אנחנו מחברים לאדוני, י' כ' ו' כ', או לאינסוף, הנהגת המשפט, או הנהגת הכתר העליון. לגיטימי, לא? לא, הם מנסים את השם. מה הבעיה פה? אומר רבי אשלג דברים מדהימים, זה בהידרא רבה, מאמר עומר נקי, סעיף למד בית, ועליו חשקו בני ישראל לצרף ולהבחין בליבם שכתוב היש אדוני בקרבנו עם עין. היינו מצאו להשוות בין זרנפין, שנקרא השם, הנהגת המשפט, או אריחנפין, האם הכתר העליון בינינו? איפה הראש שלנו? האם אנחנו פה או שם? שנקרא עין, עתיק הקדישה. שעתיק הקדישה מתגלה לתוך הריחנפין. שואל, אם כן, למה נענשו? למה נענשו? למה זה נקרא מסע ומריבה? ומשום שלא עשו את זה מתוך אהבה, אלא בניסיון. כשאתה מנסה מישהו, אתה בספק. שכתוב על נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. כלומר, פירוש שכתוב ויקרא שם המקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ונסותם את השם, משמע שמלבד הריב שהיה להם עם משה על המים, שמטעם זה נקרא מקום מריבה, חתו עוד על נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין, שמטעם זה נהן שוב מלחמת המלאק, הוא מפרש. שהחטא היה שבני ישראל רצו לדעת אם מדרגת זרנפין שוכן בבבם ומדרגת הרחבין. החטא היה משם מפני שניסו את השם. לא היה מטעם אהבתם את השם, ההבדל ביניהם דק מאוד, כי סוף סוף הוא אותו דבר. אלא ההבדל הוא במטרה שגורמת לזה. מה הייתה הכוונה הראשונית? אם להרבות האהבה הייתה מטרה או לנסות לדעת, היא המטרה. יש להסביר זה בדרך משל מוסיף רבי אשלג. משל באדם המסתכל ביופי של אישה, לאחר שאשתו או מטרם שנשאה, לאחר הניסויים אינו מסתכל בה להבחין אם לקרבה או לרחקה, אלא כדי להרבות אהבה, אחרי שהוא מחויב אליה, ויודע שזהו, הוא כבר שניים שם אחד, הוא מסתכל על אשתו כדי להרבות אהבה, לראות כמה אהובה וחמודה היא, היא שלו. ועל כן אין הסתכלותו עליה לתורך, שהוא מסתכל עליה, זה לא מפריע, אדרבה, נהנית מאוד מזה, שהנה בעלה אוהב אותה, לכן הוא מסתכל עליה. מה שאין כן מטרם שנשאה, לפני החתונה, אם מסתכל עליה, אז היא אינה סובלת, היא לא סובלת את זה, מצטערת, זה מצייר אותה בהסתכלותו, משום שחוששת, אולי ידמה לו איזה חיסרון, למה הוא מסתכל עליה, מחפש לראות מה לא בסדר איתי, והתחה אותה, והתבטל את הנישואין, על כן ולכן, זה גסות רוח, אומר, ועל כן מרגש את הסתכלותו, לגסות ולא תוכל לסבול, כלומר, שגבר מסתכל על אישה, לפני שהוא מתחתן איתה, זה גסות, כלומר, מסתכל כדי למצוא אם היא בסדר או לא, מביך, זה לא מנומס. אותו דבר פה, שהם מסתכלים, האם יש השם בקרבנו עם עין, זה לפני שהם התחייבו להעתיק, בלי התחייבות לאהבת הבורא, זה סתם, זה לא נחמד, זה ממקום לא טוב. לכן זה נקרא סתירות, ולכן התוצאה הייתה מלאק. ולכן מצד אחד משה מכה בסלע ויוצא להם מים ל-40 שנה במדבר, מצד שני מגיע להם המלאק. המלאק אבל נותן לנו כלי נוסף, כי המלאק ימשיך להמלל אותנו, המלאק בגימטריה ספק. המלאק אותם מחשבות של סתירות וספקות עד גמר התיקון ימשיכו להילחם בנו. ולכן ויאמר אדוני משה כתוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע כי מחו עמכם את זכר המלאק מתחת השמיים. המצווה של מחיית המלאק חלה על כל אחד ואיתנו דור אחרי דור. שזה גם כן הידיעה שכל החיים שלנו נצטרך להילחם בעמלק. באותה מחשבה, היש השם בקרבנו עם עין. התחבר אל העין, בלי חשבונות, ואז מחית את העמלק. בהצלחה רבה לכולנו, ושנזכה להנות מהסודות העצומים האלה של פרשת בשלח, זה טוב לכל יום ויום. אבל זה יורד מהשמיים כל שנה בשבת, בפרשה הזאת. בשבוע הזה, יותר מה שאי פעם כדי להגדיל אותנו, כדי לחזק אותנו וכדי להיות מסוגלים, להתמודד ולנצח. זה הסיפור, לנצח. תודה רבה לכולם.
תודה רבה.
ובהצלחה.